כפי שדיברנו בסיומו של השיעור הקודם, שאנחנו סיימנו פחות או יותר את הלכות שבת שקשורים בחלק של הקום ועשה, של ההכנות לשבת, של נרות שבת, של קידוש, של סעודות שבת, הגענו עד אחרי הבדלה ומלה ומלכה, ואנחנו מתחילים בהלכות שבת במלאכות האסורות בחלק של סור מרע, המלאכות ואיסורי התורה ודרבנן שקשורים מלכות שבת. וכפי שידוע דברי אדמו"ר הזקן, גם בשולחן, גם הוא כותב את זה גם בתניא באיגרת הקודש וגם בעוד מקומות, עד גודל החשיבות של לימוד הלכות שבת, שכמעט מי שלא יודע הלכות שבת קשה מאוד שלא להיכשל בחוסר ידיעה. זה מאוד חשוב לדעת את ההלכות הללו. ואנחנו מתחילים בהלכות הבישול בשבת, למרות שבסדר שולחן ערוך לאו דווקא שזה הסימן הראשון, אבל זה הדבר שהכי הרבה נפגשים איתו בשבת, בחיי היומיום של שבת. נתחיל בכללים וההגדרות הכלליות של הלכות שבת, ואחרי כן נעבור ל... כללי משנה, כמו בישול אחר בישול וכיוצא בזה מהכללים והגדרות. אז ככה, ראשית כל סוגי המצבים, הדברים החמים בשבת של בישול. בישול בשבת זה לא רק מה שאנחנו קוראים לבישול כפשוטו, לקחת דבר ולשים אותה לאש ולבשל אותו. התורה וחכמינו קבעו שכאשר אנחנו לוקחים דבר שיש בו משום בישול, וזה יתבהר לעולם במהלך השיעורים במה יש משום בישול ומה אין משום בישול, אבל דבר שיש בו משום בישול ואנחנו מפגישים אותו עם חום, גם שזה לא קשור לאש, רק זה תבשילים או מים או כיוצא בזה שנמצאים בכלים מסוימים והם בדרגת חום מסוימת, כאשר אתה מכניס משהו לתוכו בכוחו לבשל אפילו קטע קטן מכל שאתה אפילו לא רואה אותו ולא מודע שזה קורה, אבל זה מה שקורה. אז הכי חמור הוא הכלי ראשון. כלי ראשון פירושו הכלי שבו מתבשל הדבר. אנחנו, היה לנו על האש או על מקור חום כלשהו מים או מרק או תפשיל כלשהו, אז כל עוד הוא נמצא באותו כלי שבתוכו הוא התבשל, למרות שכבר הורדנו אותו מהאש, אבל כל עוד דרגת החום שבו יד סולדת בו, שהפירוש המילולי שיד סולדת בו זה שכשאתה מכניס את האצבע, האצבע באופן אינסטינקטיבי רוצה לברוח משם, יכולה להתרגל, אבל זו התגובה הראשונה. והגמרא מנסה להסביר לנו עוד יותר, אבל אסור להגיד, אבל כך זה נשמע כאילו שזה עוד פחות הסבר, שקריסו של תינוק נכוות בו. כלומר, כי יש אנשים ששם אור יותר קדשה, יותר רך, יותר רגישים, פחות רגישים, אז נותנים לנו שנבין עוד יותר טוב. שאם קריסו של תינוק, אז מי הולך עכשיו לשפוך מים על קריסו של תינוק, לעשות ניסויים באש חיה, לראות איך זה עובד? אני לא יודע מה הרווחנו בזה. אני מאוד איש, לא תמדתי, אבל לא הבנתי כל כך מה הרווחנו בזה, אבל איך שלא יהיה, הפוסקים המאוחרים יותר דיברו על מעלות חום בצלסיוס, דיברו על משהו בסביבות ה-40 מעלות חום, שזה פחות או יותר החום שהיא צולדת בו. אז אם יש לנו איזשהו כלי ראשון, כלי שבו התחמם או התבשל הדבר, ואנחנו ניקח משהו שיש משהו בישול ונכניס אותו לתוכו, ברגע שעשינו את זה, עשינו בישול גמור. עין זה לא מבושל עדיין, תסתכל על זה, אבל זהו, חכמים קבעו שזה כבר בישלת. עכשיו פוסק על יסוד איזשהו תלמוד ירושלמי, לא ניכנס ליסודות מאיפה זה נלקח. מגדולי הפוסקים כותבים שהכלי ראשון הוא כל כך חמור שמן הראוי להימנע, ככה הלשון, הוא טוב להימנע ולהכניס דברים שיש בהם שמישול, גם כשזה לא יצולדת בו כל עוד הוא חם. כשלא תיקשר חס וחלילה, אתה תחשוב שזה לא יצולדת, אולי זה כן. אז כלומר, כל עוד התפשיל יתקרר, הוא יתקרר, אבל כל עוד הוא חם, אל תכניס לכלי ראשון שום דבר. עכשיו זה השלב הראשון. אחרי כן יש עירוי מכלי ראשון. אני שם בתוך צלחת או באיזשהו מקום, יש לי איזשהו משהו שיש בו שום בישול, ואני שופך עליו מהכלי ראשון, כן? זה נקרא עירוי. אם אני שופך עליו באופן ישיר על דבר שיש בו משום בישול, על מאכל או משקה, הקילוח הישיר מכלי ראשון בכוחו לבשל כדי קליפה כל דבר מוצק שיש בו משום בישול שעליו הוא מקלח. אם אנחנו שופכים לתוך נוזלים, אז נדבר מאוחר יותר, אבל בעיקרון יש לנו פה בצל או ירקות או משהו בתוך צלחת, ונשפוך קצת ממרק או מהרוטף של הצ'ורט או סתם מים חמים על הדבר הזה, הוא לא יבשל אותו כולו, אבל יבשל קליפה דקה, קליפה דקה ראשונה הוא יבשל. וזה בנוי על היסוד שיש את המחלוקת בגמרא, כאשר חם נשפך על צונן או צונן נשפך על חם, מי גובר על מי? התוצאה שמה שזה נפל לתוכו הוא נהיה חם יותר, אבל השאלה מי פעל על מי? האם הדבר הקר צינן את החם, או הדבר החם חימם את הקר? כלומר, אז יש מחלוקת האם תתאה גבר או אילאה גבר. פה יש לי משהו, אני שופך עליו, מי גובר על מי? התחתון גובר על העליון או העליון על התחתון? כלומר, אם התחתון צונן והעליון הוא חם, אז כשאני שופך עליו, השאלה אם התחתון צינן אותו או העליון חימם אותו. אותו דבר להפך, אני שופך קר על חם, כן? אז למסקנה הגמרא מגיעה להלכה, מגיעה למסקנה שתתאה גבר, התחתון הוא זה שגובר על העליון. על פי זה, אם יש לי פה משהו קר ואני שופך עליו מים חמים, לא קרה כלום, התחתון גבר, הוא צינן אותו, לא הוא חימם אותו. אומרת, אבל לא עד מי קרלי בולה. כלומר, יש איזשהו, לא יודע, במידות זמן, אם זה נמדד באותה שנייה שעד שהוא מקרר אותו, הוא מספיק לקחת קליפה דקה בלתי נראית, אבל קליפה דקה שאותה הוא כן מבשל, אותה הוא כן מבליע לגבי איסורים. אז לכן, בענייננו, אם יש לנו משהו פה בצלחת, דברים שהם לא מבושלים, ואנחנו נרצה לשפוך עליו מים חמים, או מתוך איזשהו סיר שיש בו חם, כלי ראשון, אז אסור, כל עוד זה חם שאת צודדת בו, אסור לעשות את זה. כי כשנשפוך עליו, אנחנו נבשל את הקליפה הדקה העליונה של הדברים האלה שנמצאים בקערה בסיר התחתון. עכשיו, שאלה שנשאלת בפוסקים, אם אנחנו אומרים שעירוי מבשל רק כדי קליפה, נשאלת השאלה, דבר שכבר עשינו עליו עירוי מערב שבת, כן? הוא לא מבושל עדיין, אבל הוא גם כאילו לא מבושל. הקליפה העליונה דקה כבר קיבלה את הבישול שלה. עכשיו, בשבת יצא עוד פעם לשוב ולשפוך על הדבר הזה, האם מותר או לא? לכאורה למה מותר? כי זה לא יוסיף כלום, מה שכבר צריך היה להתבשל כבר התבשל, הקליפה, כן? כלומר, העירוי הראשון בערב שבת, כן? דוגמה, כשמדברים על עלי תה שרוצים לעשות בערב שבת, לוקחים עלי תה ולוקחים מהקומקום מים רותחים ושופכים על עלי התה, אז זה מתבשל כדי קליפה. עכשיו בשבת רוצים עוד פעם, כי נגמר האסנס, התמצית נגמרה, רוצים לשוב ולשפוך מים רותחים על זה מכלי ראשון, האם מותר? לכאורה כבר זה מבשל כדי קליפה, כדי קליפה התבשל כבר בעירוי הראשון. אבל למסקנה מגיעים הפוסקים שגם זה אסור. חששו חכמים שהרבה עיריות, כך הם קוראים לזה, עירויים, אנחנו בעברית היינו אומרים עירויים, כן? הרבה עיריות פועלות, כלומר כל עירוי פועל יותר מהעירוי הקודם, כיוון שהעירוי הקודם כבר נשאר כדי קליפה, העירוי השני ייכנס עוד יותר עמוק לעוד כדי קליפה, ולכן גם דבר שעשינו עליו עירוי מערב שבת, אם עשינו, אם זה לא במושר כל צורכו, רק עשינו עליו עירוי, אסור לעשות גם בשבת עירוי נוסף. עכשיו לפי זה שעירוי בשעה כדי קליפה, אז אם יש לנו בתוך כלי, יש לנו איזשהו דבר שיש במשום בישול, כן? בעיקר בקבוק תינוק, כן? יש בתור כמי דברים של משום בישול, ואני ארצה לשפוך עליו, אני סוגר את הבקבוק, ולשפוך עליו מים רותחים מבחוץ, כדי שיתחמם מה שנמצא בתוכו. אין בעיה, מדוע? כי הוא משה כדי קליפה, התפנות של הכלי, התפנות של בקבוק התינוק, הם משמשים בקליפה, זאת אומרת, זה לא שיש שם בישול, כן? אבל זה מה שקורה, אבל כנס פנימה זה לא יכול להיכנס, כי הקליפה העליונה הדקה זה הכלי שעליו אנחנו מעלים. ולכן זה אחת השיטות איך לחמם בקבוק תינוק. יש בקבוק תינוק שיש בו בעיות של בישול, כפי שהתבהר במהלך השיעורים, מתי יש בישול, מתי אין בישול, ואני רוצה לחמם את בקבוק התינוק. אז איך בשבת אני מחמם אותו? אז אני פותח את הברז של המחם, שהופך על הבקבוק, סוגר, מנער אותו קצת, כי החלק חיצוני התחמם בפנים מוכר, ושוב עושה את זה, ושוב אני עושה את זה 3-4-5 פעמים, ואני מקבל את הדבר הזה של תוך הבקבוק, הוא קיבל חימום, והוא ברוך השם אפשר לתת אותו לתינוק, והוא לוקח אותו ברצון. אז שוב, כיוון שהעירוי מבשל כדי קליפה, אז עירוי על דפנות כלי שבתוכו משקה וכיוצא בזה, אין שום בעיה. עברנו כבר על הכלי ראשון שמבשל הכל, עירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה, אנחנו עכשיו בכלי שני. כלי שני זה הכלי שלתוכו הכנסנו, לקחנו את המעשיר, את הסיר מעל מקור החום, או את המים החמים מהמחם, שפכנו לתוך כוס, לתוך כלי. הכלי הזה הוא כלי שני. כלי שני, אז זאת אומרת הגמרא, שכיוון שהדפנות מצננות אותו כבר, אז הוא דינו שהוא לא מבשל, בעיקרון הוא אמור לא לבשל, כלי שני אינו מבשל. אבל ופה מגיע אבל הגדול, מכיוון שאנחנו מוצאים בגמרא לגבי דברים מסוימים שכן מתבשלים בכלי שני, ואנחנו לא יודעים מדוע, אנחנו יודעים שהסיבה היא כיוון שהם נחשבים בלשון הראשונים, בלשון הפוסקים, קלי הבישול, דברים שמתבשלים בקלות יותר, שאפילו כלי שני בכוחו לבשל אותם. אם ככה אומרים הראשונים, ובעקבותם אומרים אברום ואלתר בשולחנו וכולי, שאנחנו לא בקיאים לדעת מי הם קלי הבישול ומי הם לא קלי הבישול, ולכן בלשון הרמו אסור ליתן שום דבר בכלי שני שהיה צולדת בו, כי אתה לא יודע, מלבד שני דברים שאנחנו רואים בגמרא במפורש שכתוב שמותר לשים אותם בכלי שני. אז גילו לנו חכמים שבידע הגאוני שלהם הם ידעו על הדברים הללו שהם לא מתבשלים בכלי שני. ייתכן בכלל שיש עוד דברים, אבל מה לעשות שאנחנו נמצאים בפני דילמה, לא יודעים מה לעשות, כיוון שאנחנו לא ביקים לדעת מה הם קלי הבישול, מה הם לא קלי הבישול. רק מה אנחנו יכולים? מה שחכמים סיפרו לנו כבר, הם סיפרו לנו על שני דברים שהם יודעים שהם לא מתבשלים בכלי שני, והם המשקים והתבלינים. כתוב מפורש בגמרא שמותר לשים תבלין בתוך כלי שני, כתוב מפורש בגמרא שמותר לשפוך משקה לתוך כלי שני, אוקיי? אז הנה, אז כל דבר שמוגדר כמשקה או שמוגדר כתבלין, אנחנו יודעים שאותם אפשר לשים גם בכלי שני. עכשיו, מה זה משקה? משקה זה דבר שהוא בעיקרון הוא משקה. אם אנחנו ממיסים דבר מאכל, כן? ניקח סוכר ואנחנו נמיס אותו באמצעות מים חמים וכיוצא בזה, הסוכר לא הופך להיות למשקה, זה נחשב למוצק שנמס, אבל זה לא משקה, כן? לכן כתב על תלוי בסידה ומסכים כמו שזה גדר אחר. ועל זה נדבר במהלך השיעורים. יש בזה מחלוקת של האדמו"ר הזקן והפוסקים שמשנה ברורה הולך בעקבותם, האם יבש שנמוח, איך הוא נידון. אדמו"ר הזקן סבור שהוא יש בו בהחלט בעיות של בישול, אבל דבר שהוא משקה כמו מים, חלב, קולה, לא משנה מה, כל משקה מותר לשים אותו בכלי שני בשבת. אם אנחנו עושים כוס קפה בשבת, אפילו אם זה נמצא בתוך כלי שיש לו מים חמים בתוך כלי שני, מותר לשפוך לתוכו תמצית תה, מותר לשפוך לתוכו חלב, מותר להכניס אותו כל משקה. וכמו כן בנוגע לתבלין, אם יש לנו צורך להוסיף איזשהו תבלין למאכל כשהוא נמצא בכלי שני, מותר לשים את התבלין לתוכו. מה נחשב לתבלין? פה הגדרה הרבה יותר קשה ומסובכת, העיקרון כפי שאנחנו אחרי הרבה הרבה עבודה בסייעת הנשמה הגענו להגדרות על פי מה שמצאנו ביסודות בכל מיני גדולי הפוסקים הראשונים והקדמונים. אז ככה, דבר שהדרך להכניס אותו למאכל למשקה לא כדי לאכול אותו, מטרה שלו לתת טעם בדבר, אחרי כן אפילו זורקים אותו, כן? אז יש כל מיני פטרזיליה, סלרי, אפילו בצל, שום, אוכלים אותם גם כן לפעמים, כן? אפשר לאכול אותם גם בתור סלט, אבל המטרה שלהם זה להתאים את האחרים. הם לא, המטרה שלהם זה לא המהות העקרונית שלהם. אבל כמובן שזה שאני אקח לפעמים גם עגבנייה מכניס לתוך המרק, כן, ואחרי כן זורק אותה או פלפל וכיוצא בזה, לא אופן את העגבנייה והפלפל לתבלינים, הם בהחלט נועדו לאכול אותם, אלא מה שאפשר לעשות אותם גם. אבל הדבר שתלוי בדרך, דבר שהדרך להכניס אותם למאכל או למשקה, למשל יש כמה דוגמאות לזה, או דברים שהדרך לעשות בהם שימוש חוזר בכדי להתאים את המאכל, שם אותם פעם אחת, אם זה עדיין ראוי לשימוש אפשר להשתמש בו עוד הפעם. כלומר הנקודה היא שייתן את הטעם, אז אם אפשר להשתמש בו פעמיים שלוש, אז בבקשה להשתמש בו פעמיים שלוש, העיקר לקבל את הטעם שהוא מפיק בתוכו. אז לכן נפסק ככה, בצל, שום, עלי תה נחשבים בתבלין, אף אחד לא משתמש בעלי תה כדי לבלוע לכל עלי תה. עלי תה, מה הם נועדו? לתת טעם וריח וכל מיני דברים טובים בתוך המשקה, כן? אז זה נחשב כמו תבלין. כמובן, אז צריך להדגיש, בנוגע לתה התפשטה החומרה לא להכניס לכלי שני. כמה? כי בפרימגולים כתוב מפרש שתעלי תה אסור לשים בכלי שני, והדגיש שבצמח צדק נמצאנו לבדים שהוא בהחלט כסר הוא שעלי תה מותר להכניס לכלי שני, זה תבלין. אבל כפי שאומר, נשים פשט בעולם שמחמירים שעלי תה לא מכניסים לכלי שני.
תז גם אומר בבצל. תז גם אומר בבצל, כאילו זה מחלוקת
נפוסקים. אבל למעשה, מה שנפסק להלכה למעשה, עכשיו צריך אבל כמובן לדעת, כשמדברים על תה, מדברים על תה, לא כל מיני חליטות צמחים שמכונים היום כן, כן? תה רימונים, תה מכל מיני צמחים שעושים ממנו, כלומר זה לא דבר, זה לא הופך להיות לתבלין. זה כמו שאדם ירסק איזשהו וייבש איזשהו ירק, איזשהו פלפל או עגבניות, ויעשה מזה איזה אבקה שמכניסים אותה ונותן טעם, זה לא הופך אותו לתבלין. כי בעצם המצב המקורי שלו זה שהוא יש את המציאות של עצמו, אלא מה, אתה יכול להפוך אותו גם כי לא נותן טעם בתבלין. אז כשאומרים שתה, עלי תה נחשבים בתבלין, הכוונה לתה אמיתי, ולא כל מיני צמחים מיובשים שקוראים לזה כל מיני סוגי התאים שיש היום. עכשיו
מננה למשל,
נגיע לזה. סוכר תינוק כתבלין, מותר להכניס סוכר לכלי שני. אז אם אנחנו סך הכל רוצים לעשות לעצמנו כוס תה, לא צריך כלי שלישי ולא צריך שום דבר. לוקח, ממלא בתוך הסמובר, בתוך המחר, ממלא עושה כלי שני, שם בתוך את התה, שם בתוך את הסוכר, מערבב ושלום על ישראל, אין לך שום בעיה.
תמצית תה.
מה? לא, תמצית תה זה משקה, זה מים. מדבר על תה עצמו, אפילו עלי תה מותר מן הדין. רק אמרתי שנשפשתה החומרה לא לעשות. אבל בעיקרון מותר, בעיקרון מותר. אין בעיה בעיקרון.
זה פשוט לא נוח,
או אם יש לך סקיות תה, כן? אתה יש לך סקית תה מוכנה, אז אתה רוצה לעשות כוס תה, אתה לא צריך לעשות כלי שלישי מן הדין, לפילת עצמה צדק. אתה לוקח את הכוס, ממלא אותה במים חמים, שם בתוכו סקית תה וסוכר, ושלום על ישראל. צריך גם להיזהר שלהוציא את הסקית מתוך העם, יש פה בעיה של בורר, צריך לדעת איך לעשות את זה, מכיוון שבמלאכת הבורר אסור, אם זה נעשה באמצעות כלי, זה אסור, נכון? גם כשאני בורר אוכל בתוך פסולת, אסור בתוך כלי. אז את השקית עצמה להוציא, אז כיוון שזה דבר של דבר גוש ניכר בפני עצמו ולא ניכנס עכשיו לפרטי דיני בורר, לא הייתה אמורה להיות בעיה. הבעיה היא שכשאתה מוציא אותו מטפטפים מתוכו טיפות, וטיפה שיוצאת מתוכו נעשה בורר, כאילו השקית הזאת זה בעצם מסננת. התפקיד של השקית הזאת זה לשמור שלא יתערבב לך כל האפר הזה בתוך התה, כן? שיצא לך רק המשקה והאפר יישאר בפנים, כלומר מסננת. אז כל עוד הוא בפנים הוא לא נפרד, ברגע שאתה מוציא אותו ומטפטף פה טיפה פנימה, אז נוצר מצב, באמצעות ההוצאה שלך נוצר מצב של בורר אוכל מתוך פסולת, נכון, אבל באמצעות כלי, באמצעות המסננת הזאת. לאחר כתוב בפוסקים צריך להוציא אותו באמצעות לקחת כף מתחתה וככה להוציא אותו באופן שלא יתפטף מתוכו לתוך הכלי. אבל זה בחשוב דיני בורר, מצד הלכות בישול לשבת אין בעיה לקחת כוס, למלא אותה במים חמים מתוך המחם, וזה כלי שני, לשים בתוך השקית תה וסוכר ולהרבב, אין שום בעיה, מכיוון שהסוכר דינו כתבלין ומותר להכניס אותו לכלי שני. אבל להראות על הסוכר מכלי ראשון, אז לדעת אדמו"ר הזקן אסור. מדוע? כיוון שירוי מכלי ראשון אמרנו שמדבר של כדי קליפה, נכון? אז תבלין יש לו פריבילגיה שמותר בכלי שני להכניס אותו, אבל אסור לעשות עליו ירוי מכלי ראשון. אבל המשנה ברורה סבור שכל יבש שנמוח הוא דינו כמו דבר לך, וכיוון שהסוכר כבר עבר פעם תהליך של בישול, נכון? איך עושים סוכר? מבשלים בחום גבוה, אם זה קנים, אם זה סלק סוכר, איך שעושים את זה, ואחרי כן מייבשים את זה במצורים שונים עד שהופכים את הסוכר שאנחנו מקבלים היום, כן? אבל זה דבר שכבר התבשל פעם, ואין את בישול אחר בישול, נדבר על זה באריכות יותר, אני פשוט מכניס כמה כללים פה לשיעור הזה, אבל אין ברירה. אין בישול אחר בישול ביבש, דבר שהתבשל כבר, והוא יבש, אין בישול אחר בישול ביבש. אבל יש בישול אחר בישול בלח. עכשיו מה דינו של יבש שנמוח? יבש שנמס. הוא דינו כיבש, ואין בישול אחר בישול, או דינו כלך ויש בישול אחר בישול. אדמו"ר זה כן סבור שיבש שנמוח דינו כלך, ולכן הסוכר למרות שכבר עבר תהליך של בישול, ברגע שהוא נמס לך אז הופך להיות ללח, ובלח יש בישול אחר בישול. אז לכן אומר אדמו"ר שאסור להראות לשפוך בכלי ראשון על סוכר. מדוע? כיוון שזה לך, זה לא משקה, זה תבשיל לך, ואז אתה מערה עליו, אז אתה מבשל. מה שאין כן לדעת המשנה ברורה, וזה לא משנה ברורה, כלומר הפוסקים שמשנה ברורה הולך בעקבותיהם, ולמען ההגינות והצדק אדמו"ר הזקן בעצמו בשולחן ערוך שלו, לא בסידור. בשולחן גם כסברו ככה, שיבש ממוח דינו כיבש, אז אין בעיה לשפוך על סוכר. אז אנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו צריכים לנהוג, אנחנו שולחים לאור פסקי אדמו"ר הזקן בסידור, אז אסור לנו לשפוך להראות מהקומקום או מהמחם על הסוכר, אבל מותר לנו אחרי שזה נמצא בכלי שני להכניס את הסוכר לתוך הפיסוכר. לא נעד לבלוע וללעוס סוכר, סוכר נועד להמתיק במאכלים, דבר שזאת המטרה שלו, קוראים לזה בלשון ההלכה תבלין, ותבלין מותר להכניס לכלי שני. עכשיו כמובן שוב זה, כולל, זה לא כולל את הממתיקים המלאכותיים, כן? את הסחרין או הסרביטולת, איך קוראים לזה? כל מיני הממתיקים מלאכותיים, זה הם בעצם דברים שהם חומרים שלא, הם לא תבלינים, הם דברים שעושים איתם ושגעים אותם בו שהפכו לזה לממתיקים, אבל זה לא, זה לא, זה לא תבלין. עלה ממתה, כלומר נענה מה שקוראים, נחלוקו הפוסקים דינו כתבלין או לא, ומסתבר יותר דעת המקילים, מכיוון, מסיבה פשוטה, מכיוון שהפוסקים שאומרים שדינו כתבלין הם הפוסקים הספרדים, והם, השימוש בנענה זה שימוש שבעצם זה לא משהו שייך לאשכנזים, זה לא מאכל אשכנזי, ההורים שלנו אשכנזים לא ידעו בכלל על הדבר כזה, גם פה לארץ אנחנו לומדים, כל אחד לומד מהשני, אלה לומדים לאכול גפילטה פיש, אלה לומדים לשים נענה בתה. אז לרגע שהפוסקים הספרדים אומרים שדינו כתבלין, אז נראה לי שהצדיק איתם. עכשיו יש עוד כל מיני אפשרויות ועניינים ושאלות ודילמות בעניין התבלין, מה עם זה ומה עם זה, אבל צריך לדעת ככה שהדברים שאנחנו שכיח אצלנו ביומיום, קפה וקקאו כתוב שאין דינם כתבלין, כן? גם קפה נמס הדין הוא ככה, דינו לא כתבלין, למרות שבכאורה מצד אחד למה לא? אנחנו שמים קפה במים בשביל מה? בשביל לקבל טעם של קפה, לא? אז מה ההבדל בין התה ולקפה? למה התה אמרנו שהוא כתבלין והקפה לא? סיבה היא פשוטה, מישהו מכם מוכן לשתות משקה בטעם קפה? רוצים קפה, נכון? רוצים לשתות את הקפה, לא רק רוצים לשתות את הטעם שנתן במים, אבל בתה אף אחד מאיתנו לא מעוניין לשתות עלי תה, אנחנו מעוניינים לשתות מים שיש בהם את הטעם של התה, נכון? כשנכנסים קצת יותר לעומק הכוונות העמוקות שלנו, אז ברור מאוד שמים בטעם קפה אף אחד לא צריך, צריך קפה, למה? כי רוצים לשתות את הקפה שבקפה גם כן, נכון, בטח הטעם הוא מאוד חשוב, ניתנו לנו איזשהו משקה דלוח והגינו, תשמע אדוני, פה נטמן הקפה, אז גם את זה לא נרצה, אבל אפשר להגיד עליו שהוא תבלין, תבלין זה דבר שהמטרה שלו לתת טעם וללכת הלאה. אז לכן זה כתוב בפוש בפוסקין, יש בשלוצ'וס גינס ורודים, שהוא היה פוסק שחי לפני 300 ומשהו, 300 שנה או יותר, שהוא דם בזה בעריכות, יש ויכוח גדול בינו לבין עוד אחד מגדולי הפוסקים שבדורו, הלוך וחזור, הלוך וחזור, אבל אגב, הקצויס השולחון אומר, חוקר, מה בנוגע לכל מיני דברים שאנחנו לא מוצאים בתלמוד ולא במשנה בשום מקום, האם גם, אבל השימוש של זה בשימוש באופן של תבלין, אז אולי כשחזל קבעו שתבלין לא מתבשל בכלי שני, זה הידע שלהם מתמקם על כל מה שהיה ב ספקטרום שלהם, אבל כשאתה מדבר על משום מין מאכל חדש שהגיע מאיפשהו מהפיליפינים, איזשהו מין מאכל תבלין כזה, אז נכון, משתמשים בכם תבלין, אבל חזר לא ראו ולא ידעו עליו כלום, אז אולי אם היה בזמניהם הם היו כותבים חוץ מ... אתה לא יודע, אולי כן אולי לא, הוא מדבר על לימונים, הוא שואל מה בנוגע ללימון, לימון היה, לא היה בזמן חזר לימון, לא מוצאים בתלמוד שום פרי הדר חוץ מהאתרוג.
זה אותו דבר.
האתרוג זה הדבר, אה?
זה אותו דבר.
כן, זה אותו דבר, אולי כן, אולי לא. אז הוא אומר, אולי, הוא מדבר על כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל הראיה שלי היא משמי, עשיתי פשוט עבודת מחקר, לקחתי, כתבתי את הספר שם בסקל החלק ראשון, אז עבדתי במרכז גוטניק, היה לי שם את המדענים במקורה מרוסיה, ורתמתי אותם לכל השיגיונות שלי שהם יעשו בשבילי את העבודה, וחפשו לי בספורים הקדושים במקורות שלהם, באוניברסיטה הצלה, לא יודע משמידו, עוסקים בה. אז הגעתי באמת לכל מיני מקורות, והתברר מתי הגיע הקפה הראשון בכלל למערב. לאירופה, כן, אפילו לטורקיה, זה הגיע לפני 500 שנה משהו, כתוב בדיוק מתי זה הגיע פעם ראשונה ששומעים על הקפה, ואחרי כן התה אותו דבר, לא היה ידוע בזמן הראשונים, לא היה לו תה ולא קפה, זה הגיע מכל מיני מקומות, זה הגיע מאסיה הרחוקה וזה הגיע משם, כתוב כל דבר מתי הגיע. אף על פי כן אנחנו רואים, כפי שאמרנו, הצמח צדיק מדבר על התה בלי להתבייש, והפרמיגודים, ועל הקפה מדבר, גינס ורודים, אז אנחנו רואים דבר ברור שזה לא מסכימים עם הדילמה הזאת, מה היה בזמן חז"ל. תבלין זה תבלין, ושלום על ישראל בלי להתחשב בהיסטוריה שלו. נחזור לענייננו, אנחנו למדנו עכשיו על כלי ראשון שאסור להכניס לתוכו כלום, כל דבר שיש בו משום בישול כמובן, עירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה, כלי שני אנחנו לא בקים מהם קלי הבישול, ולכן בלשון הרמו מודעה באלתרי ובכל המקומות אסור להכניס שום דבר בכלי שני, כן, ולכן כתוב שאסור, כתוב הרמו שאסור להכניס לחם או חלה לתוך כלי שני עם יד צולדת בו, כיוון שיש בישול אחר אפייה וכו' וכו'. ועכשיו אנחנו חוץ ממשקה ותבלין שאמרנו שזה מותר להכניס בכלי שני, כיוון שמפורש בגמרא שזה בסדר. עכשיו נשאלת השאלה, אם מותר לחמם באמצעות כלי שני עד שהדבר שהכנס לתוכו מגיע לחום שאת צולדת בו. כלומר, אנחנו רואים בעיניים שמה זה בישול? בישול זה לקחת דבר שהוא לא מבושב ולהביא אותו לבישול. יד צולדת בו, אנחנו כל הזמן אומרים שזה נחשב לבישול, כן? אז אם אנחנו ניקח משהו ונכניס אותו לכלי שני, לקחנו ממש מהסמובר, מהמחם הרותח, שמנו תוך כלי שני, ושמנו תוכו משהו שנמצא שם כמה דקות, ואחרי כן הדבר הזה בעצמו מקבל דרגת חום שהיה צולדת בו. או שנקח בקבוק תינוק, כן? ונשים אותו בתוך, מלא את הספל, נשים בתוך את הבקבוק תינוק שיש בתוך את הדברים שמותר, כן? ונשים בתוכו, ואחרי כן, נשים אותו פעם שנייה, פעם שלישית, נחליף מים, ופתאום אנחנו מקבלים, בפנים יש משקה שאפילו אי אפשר כבר לתת אותו לתינוק, הוא מדי חם, זה עבר את היד צולדת בו מזמן. התשובה היא, נכון, הדברים שמותר להכניס לכלי שני, מותרים גם עד שמביאים אותם לדרגת חום שהיד צולדת בו. כלי שני אינו מבשל, הוא מחמם, אבל לא מבשל. למה? ככה. כך כתוב בגמרא וכך כתוב בשולחן ערוך וזהו זה. ולכן באמת כך אפשר לחמם בקבוק תינוק שבתוכו משקה ולהשיג דרגת חום שהיד צולדת בו משקה שבבקבוק על ידי החלפת המים כמה פעמים. או כפי שאני נהגתי לעשות, שהיו לי את הילדים הקטנים בבית, אז שם אותם בתוך הספר, מחכה כמה דקות, ואז כדי שזה מוציא אותו, נותן לו איזה ניעור, מכניס אותו שוב, מחליף כמה פעמים כדי שכל פעם החלק החיצוני הוא שהכי מחמם אותו, וככה במהלך 2-3 פעמים אני מגיע למצב שדרגת חום נפלאה, שהתינוק שמח ואני שמח שהוא אוכל, והוא שמח שחיממתי לו. עכשיו השאלה שדיברנו כבר זה בשיעור הקודם, שיעורים הקודמים דיברנו על התמנה, לקחת את הכלי, את הבקבוק עם הבקבוק התינוק הזה עם המשקה או כל פי שסגרנו אותו בתוכו או איזשהו כל מיני קופסאות של שימורים שיש בתוכם דברים שיש בה משום בישול ולהטביע אותם בתוך כלי שני, אז כמובן להטמין אותו לגמרי במים חמים זה אסור, אם זה אסור להתחמם מהמים האלה זה אסור מצד דיני ההטמנה. עירוי מכלי שני, אז הנה עברנו כלי ראשון, עירוי מכלי ראשון, כלי שני, עכשיו אנחנו בעירוי מכלי שני. אנחנו ממלאים מהמחם לתוך הכוס, הוא כלי שני, ומהכוס רוצים לשפוך על כל מיני דברים, עירוי מכלי שני לא מבשל כלום. זה משנה מפורשת במסכת שבת, שעירוי מכלי שני לא מבשל כלום. חוץ מספטה דברים מסוימים מאוד שרואים ממש בעיניים שמתבשלים גם בכלי שני. בגמרא מדובר על מליח ישן ודגיגים קטנים, יש דגים כאלה קטנים דקים כל כך שהם כמעט נמסים לך, אתם אומרים שאותים לים, הילדים אוהבים לי לצוד אותם שם על שפת הים, את הדגיגים הקטנים הדקים הללו. כתוב שהספנים שנוסעים באוניות, שרוצים לאכול, הם שואבים מהים את הדגיגים הדקים הללו, רק אתה שופר עליהם מים חמים, אפילו רק מכלי שני, אתה מיד רואה שזה הופך להיות מבושל. או מליח ישן, זה בשר מלוח ששהה במלח המון זמן, והמלח כבר עשה בו את התהליך של להכשיר אותו, שצריך רק לשפוך עליו מים חמים, ואפילו מכלי שני, והוא כבר נהיה ראוי לאכילה. זה כתוב בגמרא, בזמננו מדברים הפוסקים על קווקר וביצה חיה, שזה רואים בחוש שזה מתבשל. מי שעושה לפעמים דייסת קווקר יודע שהוא שם לתוך הכלי את ה... כן? ושופך על זה קצת מים חמים, מיד זה פשוט, זה כל כך דק ועדין שזה הופך להיות מיד למבושל. ועל דרך זה, כשביצה חיה אתה שם, תוקח ביצה חיה, שופך עליה גם מכלי שני, מים חמים מיד, הוא מתגבש, והופך להיות לקשה, כן, והוא נהיה כבר ראוי לאכילה. אז על שני הדברים הללו מדברים פוסקי זמננו, שהם מקבילים למליח הישם ולקולייס ההספנים, לדגיגים הדקים הללו, שלא לשים אותם, לא לשפוך עליהם מכלי שני. עכשיו, יש את הכלי שלישי. כלי שלישי, זה כבר לקחנו מהמחם או מהקומקום, שמנו תוך כוס וכלי שני, והעברנו אותו לכלי נוסף. כלי שלישי, כלי שלישי בעיקרון גם כן נפסק שהוא לא מבשל. אבל יש בו מחלוקת בפוסקים, ואולי בעיה נקרא לזה יותר גדולה, שבגדולי הראשונים, רואים שיש פה, אני אשתף אתכם פה קצת יותר בהרחבה של העניין. בשולחן ערוך כתוב שאסור לשים שום דבר בכלי שני. בגלל שאנחנו לא בקיאים בכללי הבישול, אסור לשים דבר בכלי שני. זהו, לא כתוב בנוגע לכלי שלישי כלום. בא פרימגודים ואומר לכאורה, מכיוון ש... הכלי שני כתוב בגמרא שהוא לא מבשל, מדוע? בגלל שיש לו דפנות מצננות. אם ככה, מה לי כלי ב' או ג' ד' ה' ו'? אם אתה, דפנות המצננות כבר לא מדברות אליך, אז מה זה משנה? העיקר יהיה תלוי במה? בחום של הדבר. שיהיה צולדת בו, מה מפריע לך בכלי שני? הרי יש דפנות מצננות. לא, אבל זה יהיה צולדת בו. בסדר. אם יהיה צולדת בו מדבר, אז מה לי כלי ב' וג' ד' ה' ו'? תלוי בחום של הדבר. אבל מה אעשה, אומר הפרימגודים, שיש מוגן אברום בסמינכוס פסח, שם גם אל תראה ופוסק עם המוגן אברום, שכן, שבכלי שלישי מותר. אוקיי? צד שני, מה הבעיה? לכאורה, הנה יש לך מוגן אברום, וזה. המקור של הדין הזה הוא במורדכה, בשם רבי לזר ממיץ, בעל ספר היראים. ספר היראים לא היה לפוסקים הקדמונים, לא היה למוגן אברום, לא אלתרבה, לא היה ספר היראים. ספר היראים התפיסו מכתבי יד מאוחר יותר. אז מה שיש לנו זה מה שכתוב במורדכי. במורדכי כתוב, לפי חסכות, אז יש לו בכלי שני. אז מתחילים לדון, מה עם כלי שלישי? אוקיי? אבל כשמסתכלים ביראים בפנים, מה לעשות שכתוב מפורש שזה המשך, והוא עדין, כלי שלישי, רביעי, חמישי. בפירוש כותב הירי במקור הוא ממשיך הלאה, כלומר במילים אחרות המאות כאילו הסתמך על מה שהפרימגודים אומר בהתחלה, מה אני צריך להתחיל להגיד לכם שליש, רביעי, חמישי, שישי? אמרתי לכם פלישני, אז כבר אמרתי לכם שזה תלוי בחום של הדבר. אתם תבינו לבד ששליש, לא צריך לכתוב, אני צריך להעתיק את כל הירים. ככה זה נראה. אז לכן, שוב, בצד שני, כפי שאמרתי, גם אלתר רבי, גם מוגן אברום, וגם הפרגודל ומסקונה, אומר שתשמע, אני אמנם בסברה לא מבין את זה, אבל המוגן אברום הוא היה ביטלי, כי ידוע שהפרגודל היה מידת הענבה שלו, זה ממש לא להבין. הוא משפיל את עצמו כל כך בפני הפוסקים שקדמו לו. אז בסדר, אז מי שישתמש בכלי שלישי, יש לו בהחלט, הוא הולך על גשר, רחמים, גשר מברזל, גשר מפלדה. מצד שני, אם רוצים להיות כמו שבצד הבטוח, בשביל מה להסתבך, ואני יודע, וכולכם יודעים, שפשוט המשקה יוצא יותר חם אפילו. אם אנחנו עוברים כלי שני, ורק מכלי שלישי, ובתוך הכלי שלישי הזה, מתחיל להכניס את הסוכר ואת הקפה, וגם לשפוך לתוך קצת חלב, הלך עליך, יש לך כבר קפה, קפה בטעם של ברד, איך היה לידות הפריל אחר, הפריל ישרית, פצה את ישחוסית. אז כשהם מגישים לו קפה, היה בא לבקר, כשהיו קפה קר, הוא אומר, הוא היה קורא לזה פריזה ברד. ברד, זה כזה משם כזה לדבר. קופונים, אבל כשאנחנו עושים להפך, אנחנו שמים לתוך הכוס את הסוכר ואת הקפה ואת החלב, ושמים לתוך המים חמים, אז פשוט קשה לשתות את הקפה, צריך לחכות עד שיתקרר קצת. כן? זאת מציאות. אז לכן אפשר גם להרוויח להיות כמו שרים בצד הכי בטוח מצד אחד, וגם לקבל את המשקה בצורה הכי טובה.
החלב לא צריך לשים...
לא צריך, זה עניין של פרקטיקה, זה לא... מה הלכתית? אין בעיה, זה משקים, משקים אותה אפילו בכלי שני, כן. אבל זה... אישה לשואל, רק רגע. לכלי שלישי, אתה אומר שאסור, אולי, כן? אתה בעירים, כתוב שאסור. עירוי מכלי שני, שזאת לא כלי שלישי, זה מותר. איפה ההיגיון? נקרא בלשון הגמרא יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה, האזרח הוא באדמה והגר הוא עולה למעלה. איפה פה היגיון? היגיון בנוי על העניין שדיברנו מקודם, אני מכניס אתכם ללומדס, אבל ככה אני, זה דברים שכל כך התענגנו כשעסקנו בזה. יש את העניין של תתה הגבר, דיברנו מקודם, האם אילה הגבר או תתה הגבר. כשאתה מכניס את הכוס ריק, אין לך שום דבר מלמטה. הכלי עצמו אין לו משמעות שגלה בתתה. הוא היה בכלי שני, עכשיו בכלי שלישי, אבל אין לו מי שיקרר אותו. כאשר אתה עושה עירוי מכלי שני, אז פה למטה יש לך את הדברים הצוננים, את הסוכר, את הקפה, את כל זה, ואתה מערה מכלי שני, פה נכנס לתמונה גם התתה הגבר. הדברים התחתונים שמקררים אותו, כשמקררים כלי שני, כלי שני בכלל אופצור, סוכר, לא, בעיקרון לא אמור לבשל, ויש עוד את התו הגובה, זה מה שהמשנה אומרת, שכל דבר מותר לעשות עליו עיר מכלי שני בשבת, חוץ מהדגיגים הקטנים וכו' וכו'. טוב, אז אנחנו נמשיך קצת את החלק ההלכתי, ונסכם ככה, הכי טוב, אם אנחנו רוצים לעשות לעצמנו איזו כל מאכל או משקה בשבת, שאנחנו רוצים להוסיף לו מים חמים, אם זה המנה החמה וכל מיני, יש כל מיני דברים כאלה היום שאתה שופך עליהם קצת מרק ואתה בזה רוצה, אז הכי טוב, קח את הכוס, שים אותה תחת למחם ואל תחכה הרבה, מיד שפוך את זה על הדברים שנמצאים בתוך הכלי הריק, עיר מקלישי אינו מבשל, חוץ כפי שאמרנו הדברים המסוימים הללו. שאלה עכשיו, מה בנוגע לעירוי מקף או מצקת שנתחבו בכלי ראשון? יש לנו את הסיר של המרק, הורדנו אותו מהפלטה, הוצאנו אותו מהתמנה, מאיפה שיש לנו, מביאים אותו לשולחן שבת, מכניסים לתוכו את המצקת ושופכים. מה הדינה של המצקת הזאת? כי המצקת היא כלי שני, וכשאני שופך על ה... אז זה עירוי מכלי שני. כלומר, בוא נגיד שבצלחת יש דברים לא מבושלים. בצל חתוך, כל מיני דברים שיש בהם משום בישול. ואני רוצה עכשיו להוציא עם המצקת בתוך הסיר, שהוא כלי ראשון, ולשפוך זה שפיכה מכלי שני, שזה עיר מכלי שני שאמרנו שמותר, או כיוון שהוא בעצמו היה בתוך הכלי ראשון, אז הוא הפך להיות חלק ממנו, התמזג איתו. וכשאתה מוציא אותו ושופך אותו, זה שוב עיר מכלי ראשון. זאת השאלה. אז הכלל הוא ככה, אם משהים את הכף הזאת, את המצקת בתוך הכלי ראשון, משך זמן, עד כדי כך שהוא באמת מתבשל איתו ביחד, אז נכון, הוא נשאר כלי ראשון. אם הוא לא נשאר כל כך הרבה זמן, אבל הוא הספיק להתחמם שם, כן? אז יש בזה דעות. יש דעות שסבורות שזה גם כן ככלי ראשון, יש דעות שלא, ולכן כדאי להחמיר, לכתחילה צריך להחמיר, אם משכים את הקו זמן מסוים בתוכו, למרות שלא אלה רתיחה, כן? אז להתייחס אליו כמו שחשש של כלי ראשון. עכשיו, אבל צריך לדעת שהקערה שלתוכה שפכנו, נחשך ככלי שלישי. כאילו אנחנו, שמתם לב מה אומרים? יש לנו פה כלי ראשון, זה הסיר שורדנו מהאש, כן? שמנו בתוכה את הקף ושעה בתוכו קצת משך זמן. לא הגיע להעלת רתיחות, אבל עכשיו אנחנו אומרים, תשפוך עליו על דברים שיש בהם בישול, אל תשפוך, כי יש חשש אולי דינו ככלי בישול. אבל אם שפכת לתוך צלחת ריקה, אתה רוצה להכניס לתוך הדברים שיש בישול, אין לך בעיה, כי הצלחת הוא כלי שלישי. איך פתאום אוקוס פוקוס? מתי זה נהיה? אם זה לא נהיה כלי שני, אז איך זה נהיה כלי שלישי? אם אתה חושב שזה שהוא שעה בתוכו הפך אותו לכלי ראשון, אז הצלחת היא כלי שני. מסביר המיחסין, צריך יפה מאוד, הוא אומר ככה, זה מצב של ספק. אז שיש לספק עם כלי ראשון או כלי שני, זה ספק דור אייסה, כי כלי ראשון זה בשביל מלאתר. אז אני אומר, אולי זה כלי ראשון. כשאתה מדבר על הצלחת פה, אין שאלה אם הוא כלי ראשון, השאלה אם הוא כלי שני או כלי שלישי, אז זה ספק את הרבון, ספק את הרבון אנחנו לכולם. נחמד, אה?
יונה,
אתה אדבר על זה? עכשיו אנחנו מגיעים לדבר גוש, שזה כידוע, יש בזה, בנוגע לדיני איסור והתר, לגבי בלי מבליע ומפליט וכיוצא בזה, אז כתוב שדבר גוש נשאר ככלי ראשון, למרות שהעביר אותו מכלי לכלי, מכיוון שהוא עוצר בתוכו את החום. כאשר דבר הוא לא גוש, אתה שופך אותו, הוא מתפעל מהסביבה שלו והוא מתקרר. הדבר הוא שתראה תפוח אדמה חם, הוצאת אותו מהתפשין, שמת אותו בצלחת. אולי איזה קליפה דקה שלו עדיין מקבלת הספיילס מהצלחת הקרה, אבל הוא בתוכו, יש לו גוש, אז הוא עוצר בתוכו את החום באופן שהוא לא מתבטל מזה, אפילו תעביר אותו מצלחת לצלחת אחרי צלחת, אתה עשו לך למלוח אותו, לשים אותו בדברים שיש בהם משום בישל, מכיוון שאתה נכנס לבעיה, כי דבר גוש הוא, זה בנוגע ללא ללחות שבת, בנוגע ללחות איסור ויתר, בנוגע ללחות שבת יש אמנם מגדולה הפוסקים שסבורים שזה גם בשבת ככה, כמו שלגבי בליות ופליטות, אנחנו סבורים שיש לו מעמד של כלי ראשון, כך גם לגבי הלכות שבת. אנחנו בספר מעריכים בנושא הזה, ומביאים מה שכותבים הפוסקים, ולמעשה אנחנו סבורים שבנוגע להלכות שבת אפשר להקל בזה. אבל כל זה מדובר כשהעביר אותו לכלי אחר. לקחת את התפוח אדמה מהצ'ון, את הבשר החם, העברת אותו לצלחת אחת, לצלחת שנייה, אתה בכלי שלישי. אבל אם אתה לא העברת אותו בצלחת לצלחת, כן? אתה תיקח אותו במזלג, כן? אז אתה, אם אתה רוצה להניח אותו על גבי אוכל או משקה שש במשום בישלו, אז יהיה לו דין של עיר מכלי ראשון. כלומר, אם הוא עבר לצלחת נוספת, אז כמו, אז למשל, לכן צריך מאוד לדעת, לפעמים יש בצלחת כל מיני דברים, עושים איזשהו סלט בשבת, לוקחים תפוח אדמה מהצ'ון, נכון? יש אנשים שאוהבים לעשות את סלט ביצים וכיוצא בזה, אם איזה תפוח אדמה חמץ עוד נוסיף עליו, כן? רסקים את התפוח אדמה ובצל ומלח ושמן וכל הדברים הטובים, אז צריך להיזהר, רק רגע. אז אם אתה תקח את התפוח אדמה הזה ותעביר אותו, עושה אותו לכלי שלישי, אז יהיה בסדר. אבל אם אתה תרצה לקחת את התפוח אדמה ולשים אותו על הדברים הללו, זה אסור. אז אם אתה תוציא חתיכת קוגל מהסיר של הקוגל, ובצלחת יש מלפפון חמוץ, כן? הוא לא מבושל, נכון? ואתה תשים אותו, תפגיש אותו עם החתיכת קוגל הזאת, אז אתה עושה בעיה. אם זה בכלי שני, זה גם בעיה. אבל אם אתה תשים אותו אפילו מזלג ותעביר אותו עליו, אז תדע לך שזה כל זה מדובר כשאנחנו מדברים על גוש, שאם הוא כן משתנה או לא משתנה, מעבירים אותו לכלים נוספים, אבל כל עוד אתה לוקח ושם אותו על הדברים הלא מבושלים, אתה צריך להיזהר, צריך מאוד להיזהר בזה בשבת, זה מאוד שכיח, אתה רואה לפעמים בקידושים, כן? מרגישים לציבור חתיכת קוגל, ובצד יש בכל צלחת, יש בצד חתיכת לפפון חמוץ. אז אם לוקחים את הקוגל הזה מהסיר הראשון, שבו הוא התחמם כל השבת, זה כלי רישן, ואתה שם אותו פה, אז את בבעיה, זה מקסימום כלי שני.
אני חושב טבלין?
אה?
לא נחשב טבלין?
מי טבלין?
אחד
מהפון חמוד? לא, זה שחמצת אותו, לא עשת אותו לא טבלין.
טבלין, דיני ברכות זה טבלין.
טבלין זה דבר, הסברנו את זה, שבמקורו הוא גדל בתור טבלין, הוא נוצר בתור טבלין. זה שאתה לוקח דבר שהוא לא טבלין, ואתה הופך אותו, זה לא עניין של שאתה משתמש בתור טבלין. אתה יכול להשתמש בטבלין, כפי שמענו, גם עם עגבניות וגם עם כל דבר שבעולם, זה לא הופך אותם לטבלין. זה שאתה, זה לא הופך אותם לטבלין.
איך יכול להיות כלי שני? אם הוא סומי לקח את זה עם הזלג, אז כבר זה כלי
שני. אז זה ממש עירו מכלי ראשון, כן.
אז זה כבר
כלי שני. יותר גרוע.
זה לא יכול להיות כלי שני.
המזלג זה כלי שני. המזלג זה כלי שני,
אז הצלחת.
איך המזלג זה כלי שני?
אם לקחים עם כפית,
אתה רוצים, מוציא ממזלג מתוך סיר, מתוך הכלי ראשון. כל עוד לסמת אותו בתוך איזשהו כלי שהתפן, אז בצננוס. אז אין לך שום כלי שני, זה עדיין כלי ראשון, זה שמסתובב באוויר.
כן, מתי שהוא שם את זה בכלי, זה
בכלי זה כלי שני. רב אמר
לפני זה, על
כף,
על כף. זה עדיין על כף, שזה יש לו את
התפנות.
בכף יש התפנות בצננות.
אז אם הוא לקח עם זה עם כף, אז יהיה כבר...
דיברנו זה, זה שדימה שדיברנו מקודם, כל דבר כפי שדיברנו. עכשיו צריך לדעת שטרמוס, למרות שהוא שומר חום טוב, אבל, ושאלת השאלה, דינו ככלי שני. כלומר, אם אנחנו לקחנו מים רותחים, ושמנו אותם אותו בבוק טרמוס, ועכשיו אנחנו רוצים מהבבוק טרמוס לשפוך על משהו, האם זה עיר מכלי שני? למה לא? כיוון שאתה אומר, דפנוס מצננוס, הדפנוס האלה הם דפנות ששומרות חום, אבל זה לא נכון, הם גם כמצננוס רק לאט יותר. הדפנות הרגילות מצננות תוך 10 דקות, הדפנות הלאט תוך שעתיים, שלוש, ארבע, אבל זה הולך ומתקרר. כיוון שנמצא בתהליך של נסיגה מהחום המקורי, פה הוא לא מבשל. הוא עכשיו עסוק בלעשות את פעולה הפוכה, הוא עכשיו נסוג מהחימום ולא בלחמה. אז זהו, אנחנו נסתפק בזה בינתיים, בשיעור הבא נדבר על ערבוב משתיה חם וצונן.